טוב, אז אני רוצה שהיום אנחנו נסיים את שמונה פרקים. אם אנחנו נספיק לסיים שתי דקות לפני הסוף, אז גם נדבר על מה הלאה, ואם לא, אז אם אתם תהיו פה לתפילה, אז נדבר שתי דקות אחרי התפילה, בסדר? טוב, אז אנחנו בעמוד ר' שתת. סליחה, אני לא יודע איפה זה, תחילת קטע, וכבר הרחיבו בזה עינן הרבה, במדרש קהלת וזולתו. יש לכם? שלום. לך יש, יוסי?
נמצא.
כן, מאמרם בזה העניין, עולם כמנהגו נוהג. הרמב"ם דיבר על זה, שהקדוש ברוך הוא נתן לעולם את האפשרות, נתן לאדם את האפשרות של הבחירה, ופעולות האדם בעצם מסורות בידיים שלו. יש אולי נטיות לכאן או לכאן, שהקדוש ברוך הוא בורא אדם מסוים עם נטייה לכאן או עם נטייה לכאן, אבל בסופו של דבר הבחירה נמצאת תמיד בידיים שלנו. והרמב״ם פירש, זה באמת חידוש עצום, הרמב״ם פירש שמה שחזל אמרו, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, הכוונה היא הכל בידי שמיים חוץ מאותו חלק בנפש ששייכת בו יראת שמיים. אותו חלק בנפש ששייכת בו יראת שמיים זה אותו חלק בנפש שיש בו בחירה. זאת אומרת, הכוונה היא לשכל, הכוונה היא לרצון, לכוח המתעורר. בחלק הזה, זה לא בידי שמיים. זאת אומרת, פירוש הדבר הוא שכמעט כל הפעולות שהן בבחירה שלנו, הן בידיים שלנו. עכשיו, הרמב״ם אמר, זה היה מאוד מאוד חשוב להדגיש את העניין הזה, מכיוון ש ברגע שככה אתה מבין, אז ממילא את כל הבעיות שיש, אתה לא מפיל על הקדוש ברוך הוא, אלא זה בעצם בעיות שלך. הרמב״ם כותב, זה מה שכתוב במגילת איכה, מפי עליון לא תצאנה הרעות והטוב. כן, הקדוש ברוך הוא לא זה שגוזר, לא שתעשה רע ולא שתעשה טוב, אלא מה? זה ממך, ולכן מה יתונן אדם חי? גבר על חטאיו. זה הכל בבחירה שלך. זה העיקרון שהרמב״ם דיבר עליו, ועכשיו נמשיך בדברים האלה של הרמב״ם. כותב הרמב״ם, הוא כבר הרחיבו בזה העניין הרבה במדרש קהלת וזולתו, ומאמרם בזה העניין עולם כמנהגו נוהג. עכשיו יש לך?
כן.
ותמצאים עליהם השלום תמיד בכל דבריהם, בורחים מתת הרצון בדבר אחר דבר ובעת אחר עת. כן, זאת אומרת, להגיד שחכמים כל הזמן נמנעו מלהגיד שהקדוש ברוך הוא עכשיו רצה שזה יקרה, ועכשיו רצה שזה יקרה, ועכשיו רצה שזה יקרה. זה לא. הקדוש ברוך הוא נתן את הכללים מלכתחילה בבריאה, ומכאן ואילך זה עובד לפי הבחירה שלנו, לפי המעשים שלנו. הקדוש ברוך הוא נתן את הכללים. ועל זה הצד יאמר באדם כשיקום וישב, שברצון השם יתברך קם וישב. מה הכוונה? רוצה לומר שהוא שם בטבעו בתחילת בריאתו שיקום וישב בבחירתו. הקדוש ברוך הוא ברא אותך בצורה כזאת שאתה תוכל לבחור אם לקום או לשבת. זה לא שברגע שקמת, אם עכשיו קמתי, אז לבוא ולהגיד הקדוש ברוך הוא רצה שעכשיו אני אקום. לא נכון, אתה רצית עכשיו לקום. הקדוש ברוך הוא ברא אותך בצורה כזאת שאתה תוכל לבחור אם לקום או לשבת. לכן מהבחינה הזאת, בצורה עקיפה, אתה יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא רצה. וזה ברור. זה בגלל שבאופן כללי זה ככה. זה ברור שהדברים של הרמב״ם לא מוסכמים על כולם. כן, זה, כבר דיברנו על זה, נכון? דיברנו על זה. יש רמב״ן מאוד מפורסם בסוף פרשת בו, על הניסים הגלויים והניסים הנסתרים, ולהבין את זה שגם בטבע, גם הדברים שבטבע הם גם כן מריבונו של עולם. אני מפחד לקרוא את הרמב"ן כי אנחנו לא נסיים. זה, מכירים את הרמב"ן הזה? הרמב"ן בסוף פרשת בו, רמב"ן על מצוות תפילין, מאוד מאוד חשוב. אולי חכו רגע, בואו נגמור את הקטע ברמב״ם ואז נראה את הרמב״ם. הוא אומר ככה, לא שהוא רוצה אתה בעת קומו שיקום או שלא יקום, כמו שלא רוצה אתה בנפילת האבן הזאת שתיפול. וכלל הדבר שנאמין בו הוא, כי כמו שרצה השם יתברך שיהיה האדם ניצב הקומה, רחב החזה, בעל אצבעות, כמו שהקדוש ברוך הוא רצה שאדם יהיה כמו שהוא נראה, כן רצה שיתנוע וינוח מעצמו ויעשה פעולות בבחירתו, אין מכריח לו עליהם ולא מונע מהם. כמו שיתבאר בתורה האמיתית המבאר את זה העניין באומרה, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. ומה זה כאחד ממנו לדעת טוב ורע? הוא כבר בער התרגום בפירוש שהרצון בו, כלומר הכוונה בפסוק הזה, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. רוצה לומר שהוא היה אחד בעולם, רצוני לומר מין שאין כמו מין אחר שישתתף עמו בזה העניין אשר נמצא בו. ומה הדבר המיוחד שבו האדם אחד בכל העולם כולו? והוא שמעצמו ומנפשו ידע טוב והרע, ויעשה איזה מהם שירצה ואין מונע לו מהם. אתם מבינים? אנחנו מפרשים בדרך כלל הן האדם היה כאחד ממנו, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר עכשיו האדם נהיה כמונו, זה היה ממנו, ממנו כאילו כמונו בלשון רבים. הרמב״ם אומר לא, זה קריאה לא נכונה של הפסוק. הן האדם היה כאחד, פסיק. האדם הוא מיוחד. במה הוא מיוחד? ממנו לדעת טוב ורע. ממנו זאת אומרת מהאדם בעצמו לדעת טוב ורע ולבחור בטוב ורע. ולכן מגיע הפסוק הבא, ואחר שהוא כן, אפשר שישלח ידו ויקח מזה ואכל וחי לעולם. מעץ החיים. בסדר? אז זה מה שהרמב״ם כותב. הדבר המיוחד אצל האדם, וככה הקדוש ברוך הוא רצה שהאדם יברא, זה שהאדם יכול לבחור. אז באמת זה בידיים שלנו. הרמב״ן בסוף פרשת בו כשהוא מדבר על מצוות תפילין, ומן הניסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד. אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יחריטנו אנשו, הכל בגזרת העליון, הכל בגזרת העליון, כאשר הזכרתי כבר. והתפרסמו הניסים הנסתרים בעניין רבים, כאשר יבוא יהודי התורה בעניין הברכות והכללות, כמו שאמר כתוב, ואמרו כל הגויים על מה עשה השם ככה לארץ הזאת, ואמרו על אשר עזבו את ברית השם אלוקי אבותם, שהתפרסם הדבר לכל האומות שהוא מעט השם בעונשם, ואמר בקיום וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך וירו ממך ועוד אפרש זה בעזרת השם. אז הרמב"ן אומר שאנחנו צריכים להאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד. כן? גם בדברים הנסתרים. עכשיו, האם זה סותר את הרמב"ם או לא סותר את הרמב"ם? זה לא לגמרי סותר. נכון? כי מה בעצם הרמב"ן אומר? הרמב"ן אומר, אנחנו צריכים להבין שהדברים שקורים לנו, הדברים שקורים לנו, זה לא עניין של מקרה, אלא כולם ניסים. מה זה אומר כולם ניסים? אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו, אם יעבור עליהם יחריטנו אנשו. והפירוש הוא שאנחנו צריכים להבין ולדעת שאם אנחנו בוחרים לעשות מעשה טוב, אז ההנהגה הטבעית שלנו פה בעולם, בין אם זה ביחיד, בין אם זה ברבים, ההנהגה תהיה הנהגה של שכר ועונש, הנהגה של בהתאם לזה. הרמב"ן לא אמר כאן את השיטה שהרמב"ם מתווכח איתה. השיטה שהרמב"ם מתווכח איתה טענה שבעצם אין לאדם בחירה במה שהוא עושה. הרמב"ם מעריך בזה במורה נבוכים. השיטה הזאת טענה שאין לאדם בחירה, אלא עכשיו זה שאני הרמתי את היד זה כי הקדוש ברוך הוא רצה שאני ארים את היד. הורדתי אותה כי הקדוש ברוך הוא רצה שאני אוריד את היד. כן? הרמב"ם אומר, מה פתאום? זו בחירה שלך, אתה בחרת בדבר הזה. כן? הרמב"ן רק אומר שתדע לך שהתוצאה של מה שאתה תעשה, אם עכשיו ברגע הזה אתה בחרת ללמוד תורה, ואתה בחרת, אתה באמת בחרת ללמוד תורה, כמו שהרמב"ם אומר, אז שתדע לך שהתוצאה של מה שיקרה בזה פה בעולם, פה בטבע, כן? היא תוצאה של שכר ועונש. היא לא תוצאה טבעית. היא לא תוצאה טבעית, אלא תוצאה של שכר ועונש. בסדר? אז למרות שזה נראה כמו סתירה, הלשון של הרמב"ן היא, עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אבל האמיתו של דבר, הרמב"ן לא התכוון להגיד שאין לאדם בחירה, אלא שהקדוש ברוך הוא זה שבוחר במה שאני עושה. בסדר?
הנקודה שזה קצת אולי בעייתית או קשה להבין, זה למשל אם ראובן מחליט להרביץ לשמעון.
כן.
למשל. אז אפשר להגיד שזה חלק מהעונש.
נכון, נכון.
לפי הרמב"ן.
נכון.
ולפי הרמב"ן אפשר להגיד אולי אותו דבר, או אפשר להגיד נכון. ש...
הדברים האלה לא סותרים, נדמה שדיברנו על זה הפעם שעברה. על שימי בן גרה שמקלל את דוד המלך. ופה אתם רואים את זה בצורה נפלאה. ברגע ששימי בן גרה מקלל את דוד המלך, אז מי זה היה? יואב בן צוריה, אני חושב, שאומר לדוד המלך, מה, אני ארוג אותו, מה, איך הוא מעז לעשות כזה מין דבר? דוד המלך אומר לו, עזוב אותו. אלוקים אמר לו, כלל. ודוד המלך אומר, זה עונש. זה עונש, זה עונש כנגד מה שאני עשיתי. לכן תעזוב אותו. אבל למה יעשה דוד המלך לא עזב אותו? בגלל שבסוף ימיו, דוד המלך אומר לשלמה, הוא קילל אותי, והוא קיללה נקללה נמרצת, ותדאג לזה שלא תורד את צוותו בשלום.
זה רק הצירוף בין ההחלטה שזה הבחירה של האדם לעשות פעולה,
כן.
ואיך שזה מתאים לעונש שמגיע לרמי
נכון, שוחר. נכון, נכון, אז הרמב"ם, נכון. אז הרמב"ם עצמו, הרמב"ם עצמו יטפל בשאלה הזאת. כן. אנחנו נראה את זה עוד מעט, כן. בסדר? ואחר שיתחייב זה במציאות האדם, רצוני לומר שיעשה בבחירתו פעולות הטוב והרע כאשר ירצה, לפי הבחירה שלו, אם כן, יתחייב ללמדו דרכי הטוב והרע, ושיצווהו, ויזהירהו, ויענישהו, ויגמלהו, כן, יגמלהו הכוונה ייתן לו שכר טוב, ויהיה כל זה יושר, זה דבר שהוא ישר וראוי, כי הרי יש לאדם בחירה. וכן ראוי לו להרגיל עצמו בפעולות הטובות, עד שיהיו לו המעלות, והתרחק מן הפעולות הרעות, עד שאסור ממנו הפחיתויות אשר הן נמצאות איתו. ולומר שהן בעניין שאינם יכולות להשתנות, כן? אתה לא יכול להגיד, ככה אני. זהו. זה מה שיש, זה מה שאני, זהו. אין כזה דבר, לא. יש לך בחירה. כי כל עניין אפשר להשתנות מן הטוב אל הרע ומן הרע אל הטוב, והכל בבחירתו. ומפני זה העניין זכרנו, כל מה שזכרנו מעניין המצוות והעבירות. כן, כן, אתם מבינים שכל זה, הרמב"ם חייב להגיד את זה, זה הרי הקדמה לכל מסכת אבות. מסכת אבות באה ואומרת, אתה צריך לעבוד על המידות שלך. מה זה אני צריך לעבוד על המידות שלי? אם הקדוש ברוך הוא רצה שככה אני אהיה, אז מה יש לי לעבוד? הרמב"ם, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא נתן לך נטייה מסוימת, אבל ודאי שיש לך בחירה להחליט מה אתה עושה. והנה נשאר עלינו לבאר דבר אחד מזה העניין, והוא, שיש מפסוקים יחשבו בהם בני האדם, שהשם יתברך יגזור במרי ושהשם יתברך יכריח עליו. כלומר, יש פסוקים שלכאורה מראים שהקדוש ברוך הוא גוזר שאדם מסוים, אומה מסוימת ימרדו, יעשו משהו לא טוב. אומר הרמב״ם, זה שקר, וצריכים אנו לבארם, כי הרבה מבני אדם התבלבלו בהם. ומזה מה שנאמר לאברהם ועבדום ועינו אותם 400 שנה, כן, במצרים. אני אקרא את זה השבת. אמרו, הלא תראה שגזר על המצרים שיחמסו זרע אברהם, הנה הקדוש ברוך הוא גזר על המצרים שיעבידו בפרך את עם ישראל. ולמה אנשם? למה הקדוש ברוך הוא יניש אותם? הכרח בגזירת השם יתברך יתעלה, ישתעבדו בהם כמו שגזר עליהם. והתשובה לאלו, שזה העניין דומה, כאילו אמר השם יתברך שהנולדים לעתיד יהיה מהם מורד ועובד וחסיד ורע. וזה אמיתי. כן, הקדוש ברוך הוא גזר שמתוך אלה שהולכים להיוולד מחר, יהיה אחד שהוא מורד, יהיה אחד שהוא עובד השם, אחד שהוא חסיד ואחד שהוא רשע. אמת או לא אמת? אמת. ולא מפני זה המאמר התחייב פלוני הרע להיות רע, ולא פלוני הצדיק להיות צדיק על כל פנים. אבל כל מי שירצה מהם להיות רע, יהיה בבחירתו, ואילו היה רוצה להיות צדיק, היה יכול ואין מונע לו. וכן כל צדיק וצדיק אילו היה רוצה להיות רע, לא היה מונע לו מזה. כי הדברים שאמר הקדוש ברוך הוא לא אמרם על איש ידוע עד שיאמר כבר נגזר עליו. כן, הקדוש ברוך הוא לא אמר פלוני יהיה רע, פלוני יהיה צדיק. הקדוש ברוך הוא אמר, יהיה מישהו רע, יהיה מישהו צדיק. אתה רוצה להיות הצדיק? תהיה הצדיק. אתה רוצה להיות הרע? תהיה הרע, זה בבחירה שלך. ואומנם באו הדברים לכלל, כן, הגזרה באה אל הכלל, ונשאר כל איש ואיש בבחירתו, בעיקר יצירתו. באופן פרטי, לכל אחד יש לו בחירה. וכן כל איש ואיש מן המצרים אשר חמסו ועינו אותם, היה בבחירתו שלא יחמסם אילו היה רוצה, כי לא נגזר על האיש בפרט שיחמסם. כן? מה כתוב? כתוב שידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ עולהם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. נכון? האומה המצרית תשעבד את עם ישראל. אוקיי. אבל האם זה אומר שפלוני או אלמוני מהמצרים ישעבדו? זה לגמרי לבחירתם. אתם לא חייבים להיות שותפים לגזירה הזאת. יהיו אחרים שיעשו את זה. בסדר? וזאת התשובה בעצמה נשיבה לומרו, הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהיך. הקדוש ברוך אומר את זה למשה רבנו, הנך שוכב עם אבותיך אחרי שתיפטר מן העולם וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהיך. יעבדו עבודה זרה, שאין הפרש בין זה ובין אומרו, כל מי שיעבוד עבודת כוכבים יעשה בו כך וכך. שאם לא ימצא לעולם מי שיעבוד אותה, תהיה הפחדה לבטלה, ויהיו הכללות כולן לבטלה, וכן העונשים אשר בתורה. זאת אומרת, מה הרמב״ם אומר? הקדוש ברוך הוא גזר גזרה כללית. הקדוש ברוך הוא אמר, העם הזה יקום ויעבוד עבודה זרה. בסדר? נכון? האם זה אומר שדווקא פלוני אלמוני יעבדו עבודה זרה? יש להם בחירה מוחלטת. אם כן לעבוד או לא לעבוד. תגידו, יש לחץ חברתי אולי. בסדר? זה יכול להיות. שהחברה לוחצת לכיוון הזה של לעבוד עבודה זרה, וזה עדיין בבחירה שלך. האמירה היא אמירה כללית.
אבל זה שונה ממה שהוא אומר פה למשה.
מה? למה?
כי מה שהוא אומר למשה, אם אף אחד לא יעבוד עבודה זרה, אז תהיה אף אחד לבטלה.
נכון,
אבל
נכון.
אבל במצרים, אם כולם, אם כל המצרים היו מחליטים לא...
אז גם האמירה של ברית בין הבתרים הייתה לבטלה. אותו דבר. נכון? הוא אמר לו, ועבדום ואינו אותם 400 שנה, זאת אומרת שיהיה מישהו מהמצרים שיעשה את זה.
או מעם אחר.
מה?
או מעם אחר.
נכון, כתוב בארץ לא להם. נכון. אמת. יהיה מישהו. אין הכי נעמי, נכון, נכון. אז זה יגדיל את הספקטרום. אבל האמירה הזאת, אם לא יהיה אף אחד, אז באמת זה לבטלה. אבל זה לא שולל את הבחירה מכל אחד ואחד. בסדר? וכן העונשים אשר בתורה. אין לנו לומר, כאשר מצאנו דין סקילה בתורה, שזה שחילל שבת היה מוכרח לחלל. ולא מפני הכללות שבאו בתורה נאמר, שאשר עבדו עבודת כוכבים, וחלו עליהם הכללות ההן, שנגזר עליהם לעובדה. כן? כי הרי הנה, אתה רואה, יש עונש של סקילה. עונש של סקילה חייב להיות בשביל מישהו שחילל שבת. הנה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא גזר עליו שהוא חלל שבת. לא, העונש של הסקילה בא בשביל מיסטר איקס. מישהו שיעשה את זה. מי זה ה-X הזה? יש לך בחירה מוחלטת, האם כן או לא. אבל בבחירתו עבדה כל מי שעבדה, וחל עליו העונש, כמו שנאמר, גם הימה בחרו בדרכיהם וגומר. ולכן גם אני אבחר בתעלוליהם ומגורותם אביא להם בתור עונש על מה שהם בחרו. עכשיו יש פרשה יותר, קצת יותר קשה. אבל אומרו, וחיזקתי את לב פרעו ורדף אחריהם, ואחר כך אנשו והם איתו, יש בו מקום לדבר ויעלה ממנו בידינו שורש גדול. זה כבר שאלה, כי פה מדובר על אדם ספציפי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אחזק את ליבו. והסתכל מאמרי בזה העניין ושים אליו לבך, וחבר אותו על דברי זולתי ובחר לך הטוב. הרב אומר, אין בעיה. תלמד את זה, תשווה את זה למה שאחרים אומרים, ותבחר לך מה הפירוש הטוב יותר. והוא אצלי. ככה אני מפרש את זה. שפרעו וסיעתו, אילו לא היה להם חטא, אלא שלא שילחו ישראל, רק זה שהם לא הסכימו לשחרר את עם ישראל, היה העניין מסופק על כל פנים, שהרי הקדוש ברוך הוא מנעמי לשלוח אותם. כמו שנאמר, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדה, ואיך היה מבקש מהם לשלחם, והם מוכרחים שלא לשלחם? ואיך אנשם אחר כך כאשר לא שלחם, וזה נראה עוול בלא ספק, וסותר כל מה שהקדמנו הצעתו? כלומר, אם כל החטא של מצרים היה בזה שהם לא שחררו את עם ישראל, אז באמת זאת שאלה גדולה. איך יכול להיות? הקדוש ברוך הוא אמר, וחיזקתי את לב פרעה, ואני אכביד, כן, הכבדתי את ליבו ואת לב עבדה. מה? שלא ישחררו את עם ישראל. אז אם זה הכבדת הלב, אז מה פתאום אתה מעניש אותם על זה שהם לא שחררו? אבל הוא אומר, אבל אלא שאין העניין כן. אבל פרעו וסיעתו אמרו בבחירתם בלי הכרח, וחמסו הגרים אשר בתוכם, ויבלו עליהם עוול גמור. כאשר נאמר בביאור, ויאמר אל עמו, הנה אב בני ישראל רב עצום ממנו, אבל נתחכמה לו. וזאת הפעולה הייתה מהם בבחירתם, מבלי הכרח, רק ברוע לבבם. זה היה לגמרי בבחירה שלהם. עשו חטאים איומים ונוראים. והיה עונש השם יתברך להם על זה למונעם מהתשובה, עד שיחולו עליהם מהעונשים מה שהיה ראוי להם מן הדין. פה למדנו דבר חדש. יש מצבים שבהם הקדוש ברוך הוא בתור עונש מונע מהאדם את הבחירה. בסדר? מונע מהאדם את הבחירה לחזור בתשובה. למה בתור עונש? כי מה שעשית בבחירה שלך היה כל כך נורא, כן? שלא מגיע לך שתוכל לחזור על זה בתשובה. מקים את המשנה בסוף יומה, האומר אכתה ואשוב, אכתה ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. זה על דרך זה. זה עונש. זה עונש. אמרת הכתב והשוב, זה היה בבחירה שלך. העונש הוא שאין מספיקים בידך לעשות תשובה. ומניעתה מהתשובה היא, איך הקדוש ברוך הוא מנע אותה מהתשובה, שלא ישלכם, בזה שפרעו לא שילח אותם. וכבר באר לו השם יתברך, זה העניין והודיעו. שאילו היה רוצה להוציאם לבד, אם הקדוש ברוך הוא היה רק רוצה להוציא את עם ישראל למצרים, היה מאבד אותו וסיעתו, והיו יוצאים מהרה מעין איחור. כן, אז הקדוש ברוך הוא מיד היה משמיד את המצרים כולם, בלי שום בעיה, ועם ישראל היו יוצאים. אמנם רצה אם הוציאו אותם לעונשם על מה שקדם מחמת שיעבודם. הקדוש ברוך הוא רצה בזמן היציאה ממצרים גם להעניש את מצרים על זה שהם שיעבדו את עם ישראל. כמו שהבטיח ואמר בברית בין הבתרים, וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי ואחריכן יצאו ברכוש גדול. ואי אפשר לעונשם אילו היו עושים תשובה. ועל כן נמנעו מהתשובה והחזיקו בהם. והוא אמרו, כי אתה שלחתי את ידי ואח אותך ואת עמך בדבר ותיקחד מן הארץ, ואולם בעבור זאת העמדתיך, בעבור הראותך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ. כלומר, הקדוש ברוך הוא מסביר את זה לפרעה. הוא מסביר את זה לפרעה. תדע לך, הייתי יכול לגמור את כל יציאת מצרים בשנייה אחת. בשנייה אחת. מכה אחת זה, פצצת אטום אחת, גמרנו, אין זה. זה היה נגמר בשנייה. ועם ישראל היו יכולים לצאת. איך הפצצה הייתה עושה הבחנה? בסדר. זה אפשר לפתור את הבעיה, כנראה. אבל היה אפשר לפתור את הבעיה הזאת. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, ואולם בעבור זאת העמדתיך. תדע לך, אני השארתי אותך בחיים. ונתתי לך את הכוח לסרב ולסרב ולסרב ולסרב. למה? למה? בעבור הראותך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ. בגלל שמגיע לכם עונש. בגלל שמגיע לכם עונש, ואני הבטחתי את זה לאברהם אבינו מלכתחילה, ואתם צריכים לקבל את שלכם. ברור? אז פה אנחנו רואים מצב שהקדוש ברוך הוא מונע בחירה בתור עונש. בתור עונש על בחירה לא טובה. ואין לדקדק עלינו אם נאמר שהשם יתברך יענוש האדם וימנעהו מהתשובה ולא יעזבהו לבחור בתשובה. כי הוא יתברך ידע החטאים. ולפי חוכמתו ויושרו יהיה שיעור העונש פעמים בעולם הבא לבד ופעמים בעולם הזה לבד ופעמים בשניהם. ועונשו בעולם הזה חלוק, פעמים יענוש בגוף, פעמים בממון, פעמים בשניהם. זאת אומרת, זה נראה כאילו הרמב״ם אמר, אין לדקדק עלינו, זאת אומרת, אין להקשות עלינו. לבוא ולהקשות קושיה על הרמב״ם, על המהלך הזה. איזה מין עונש זה? איזה מין עונש זה? שהקדוש ברוך הוא מונע מבן אדם לחזור בתשובה? איפה מצאת כזה מין עונש? אומר הרמב״ם, סמוך על ריבונו של עולם. הוא יודע מתי להניש כך, מתי להניש כך, לפעמים בעולם הזה, לפעמים בעולם הבא, לפעמים בגוף, לפעמים בנפש. זהו, אז זה עונש. מביא הרמב״ם דוגמאות נוספות, וכאשר יבטלו קצת תנועות בני האדם שהם בבחירתו על צד העונש, כן? בדיוק כמו שמצאנו שהקדוש ברוך הוא מבטל תנועה של בני האדם בתור עונש, כביטול ידו מן המלאכה שלא יכול לעשות במאומה, כמו שעשה לירובעם בן נבט. כן? כתוב שם אצל ירובעם שהיד שלו פתאום התייבשה ונתקעה במקום, הוא לא יכול להזיז אותה. עונש, והנה יש גם כאלה עונשים. או לסמי עיניו מן הרעות, כמו שעשה לאנשי סדום, מצפים על פתח לוט, על פתח לוט. כן יבטל ממנו בחירת התשובה, עד שלא יתעורר אליה כלל וימות בחטאו. ולא נתחייב לדעת חוכמתו, עד שנדע, כלומר אנחנו לא נתחייב לדעת חוכמתו, אין עלינו חיוב לדעת חוכמתו יתברך, עד שנדע למה אנש בזה, בזה אמין מן העונש, ולא אנשו במין אחר. כמו שלא נדע, מה הייתה הסיבה להיות לזה אמין זאת הצורה, ולא הייתה לו צורה אחרת. בסדר? מה אנחנו צריכים לדעת? אבל הכלל, ככל דרכיו חסד ומשפט, ויעניש החוטא כפי חטאו, ויגמול המיטיב כפי הטבתו. זהו. זה הנקודה. אז הרמב"ם רצה להסביר לנו שיש בחירה, ולפעמים הקדוש ברוך הוא מעניש בשלילת הבחירה, כן? בין אם זה בפעולה פיזית, בין אם זה בפעולה רוחנית. בסדר? אתה חושב לעצמך, איך קרה כזה מדבר שפרעה לא חזר בתשובה? אז אחרי 120 באו ושאלו את פרעה, פרעה אמר, שמע, לא חשבתי על זה אפילו. לא חשבתי על זה אפילו. אתה מסתכל על הבן אדם ואתה אומר, ריבונו של עולם, אתה עיוור? אז זה גם מה שאמרו לו. תראה מה שקורה, מצרים נחרבת. זה לא עלה לרגע אחד אצלו בלב. איך עושים כזה מין דבר? אין, בצורה טבעית אי אפשר. אי אפשר, אבל זה גופה היה עונש. אומר הרמב״ם, אנחנו לא צריכים לדעת למה הקדוש ברוך הוא בחר להניש את זה בזה ואת זה בזה. אנחנו לא, אין את הפנקס של הקדוש ברוך הוא. אבל רק אנחנו רוצים לדעת את העיקרון. העיקרון הוא שהקדוש ברוך הוא מעניש בן אדם על בחירה שלו, או נותן לו שכר על הבחירה שלו. זהו. הלאה. ואם תאמר, למה ביקש ממנו לשלח את ישראל פעם אחר פעם והוא נמנע מלשלחם? כן, זאת אומרת, בזמן שפרעו לא יכול לשלח אותם, ולמה לא באו עליו המכות והוא עומד במרדו על עיקשותו? כמו שאמרנו שעונשו מהשם יתברך הוא שיעמוד על עיקשותו, ולא היה מבקש ממנו לבטל מה שאי אפשר לו לעשותו. זאת אומרת, אם אני מבין נכון, השאלה שהרמב״ם שואל זה בסדר, אוקיי, הקדוש ברוך הוא העניש את פרעה, טוב, אבל למה הקדוש ברוך הוא חוזר ומבקש מפרעה לשלח את עם ישראל כשהקדוש ברוך הוא יודע שהוא לא יכול לשלח? זאת אומרת, אתם מבינים? השאלה, למה לבקש כזה דבר מפרעה? הרי אתה ריבונו של עולם יודע שפרעה לא יכול לשלח אותם. אז למה לבקש ממנו עוד פעם ועוד פעם, שלח את בני ישראל לעבדוני, שלח את בני ישראל לעבדוני? למה להגיד את זה? עזוב, בסדר. אוקיי, הענשת אותו שהוא, לא, שהוא עקשן והוא לא ישחרר, גמרנו. עזוב את הקטע הזה. תגיד לפרעה, אתה עכשיו הולך לחטוף מכות. אתה הולך לחטוף מכות, מכה דם וצפרדע וכינים וערוב וכו' 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 וכו'. בסדר, החרטומים של פרעה, השרים של פרעה, הם יגידו לו, למה אתה לא משחרר אותם? והוא יגיד, לא מוכן. אבל למה ריבונו שלם צריך עוד פעם לחזור על זה, ועוד פעם לחזור על זה, ולבקש ממנו, תשלח. מה?
זה אפילו לפני שהוא...
אז לפני, בסדר. אז לפני בסדר, אבל אחרי, מה הטעם בלבקש עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כשהקדוש ברוך הוא יודע שזה? זאת שאלה צדדית, זה לא על עצם העניין. אז זה מה שהוא שואל, למה ביקש ממנו לשלח את ישראל פעם אחר פעם, והוא נמנע מלשלחה? אומר על זה הרמב״ם, אני חוזר לאיפה שעצרנו, וזה גם כן היה לחוכמה מהשם יתברך, זה גם היה עניין של חוכמה. שיודיעו, הקדוש ברוך הוא רצה להודיע לפרעה, שהשם יתברך יבטל בחירתו כשירצה לבטלה. להראות לפרעה, תדע לך, אפילו הבחירה שלך נמצאת בידיים שלי. ואמר לו, הנני מבקש ממך שתשלחם, ואם תשלחם תהיה ניצול. רק ידעתי שאתה לא תשלחם עד שתמות. והנה, גיל, הקדוש ברוך הוא כביכול מתגרה בפרעה. אומר לפרעה, תדע לך, הדרך שלך להינצל פתוחה, הנה הדלת, הנה, רק תשלח את עם ישראל ואתה ניצול. אבל תדע לך, אני לא אתן לך את הבחירה הזאת, אתה לא תשלח אותם. ופרעה צריך לראות בעל כורחו איך שהוא באמת לא מצליח לבחור בזה. בסדר? אנחנו מדברים על זה תמיד, שעשרת המכות באו כדי להראות, רואים את זה בפסוקים, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, למען תדע כי אין כמוני בקרב הארץ. פרעה, ככה בכוזרי כתוב, פרעה ידע שיש בורא, ידע שיש משהו כזה כללי, אבל פרעה לא האמין בזה שהבורא הזה מתגלה פה, הוא שולט על הטבע, שולט על המציאות. אז הקדוש ברוך הוא מראה לו, אני שולט על הטבע, גם על החלק התחתון, דם צפרדע הכינים, גם על החלק העליון, חושך, ברד, הרבה, גם על החלק של השמיים, גם על החלק שבין השמיים והארץ, הרוב, דבר, שכין, כל הדברים האלה. אבל פה ברמב״ם אנחנו רואים עוד תוספת מאוד מאוד גדולה, מאוד גדולה. זה כמו שרבי סוד סלנטר אמר, הוא אמר, בן אדם אומר, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. אז כתוב שהוא צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא בכל ארבע רוחות השמיים, למעלה ולמטה. סוד סלנטר אומר, בסדר גמור, מצוין. אחרי שגמרת להמליך אותו בכל ארבע רוחות השמיים, למעלה ולמטה, על כל העולם כולו, אל תשכח דבר אחד. נמליך אותו גם עליך. גם אתה חלק מזה. אז אחרי שהקדוש ברוך הוא מראה לפרעה, תראה, אני שולט על כל העולם, למטה, למעלה, באמצע, הכל. אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא בא לפרעה ואומר לו, גם עליך. אל תחשוב שאתה בחוץ. גם על הבחירה שלך, על הדבר הכי בסיסי, הכי אלמנטרי שיש לבן אדם, גם זה אין לך כשאני רוצה שלא יהיה לך. אתם מבינים? לכן הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו לשלח, ופרעה בעל כורחו לא משלח. בסדר? והיה הוא צריך שיודה לשלחם, כן, שיסכים לשלחם, עד שיראה הפך דברי הנביא שאמר שהוא יהיה נמנע להודות. כן, זאת אומרת, פרעה היה צריך להגיד, הנה אני משלח, נגד מה שמשה אמר. משה אמר, אני יודע שאתה לא תשלח. ופרעה היה צריך, כדי להראות למשה שהוא לא צודק, פרעה היה צריך להגיד, דווקא אני כן אשלח אותם. ולא היה יכול. פשוט לא היה מסוגל, הוא לא היה מסוגל להוציא את המילים האלה מהפה.
זאת אומרת שהוא היה ער לזה.
מה?
הוא היה ער
נכון,
לזה.
נכון, מפה משמע שהוא כן היה ער. מפה משמע שהוא כן היה ער. ככה משמע, נכון. אז זה לא כמו מה שאמרתי קודם. שזה, לא, שזה בכלל לא עלה בליבו. למשמע זה כן עלה והוא לא, והוא לא היה יכול. נכון? והיה בזה אות גדול ומפורסם אצל בני אדם. כמו שכתוב, ולמען ספר שמי בכל הארץ. השם יתברך, אפשר שיענוש האדם שימנעהו בחירת פעולה אחת ויודיעהו בזה שלא יוכל למשוך נפשו ולהשיבה אל הבחירה. ועל זה הצד בעצמו היה עונש סיחון מלך חשבון, שהוא בא להילחם עם עם ישראל. כי למה שקדם ממריו אשר לא הוכרח עליו, בגלל החטאים והמרד של סיחון, שהוכרח עוד לפני שהוא נפגש עם עם ישראל, אנשו יתברך, שמנעו מהפיק רצון ישראל עד שנלחמו עמו והרגו. כן? עד שעם ישראל נלחם איתו והרגו אותו. והוא אומרו, זה מה שכתוב בפסוק, ולא אבה סיחון מלך חשבון האווירנו בו, כי הקשה השם אלוקיך את רוחו ואימץ את לבבו. הנה גם כן, גם כן, הקדוש ברוך הוא העניש את סיחון ומנע ממנו את הבחירה, ולכן למרות שבאופן הגיוני הוא היה צריך לתת לעם ישראל. עם כל זה הוא לא נתן. באשר הביא להיות עניין זה הפסוק קשה למפרשים כולם, מפני שחשבו כי לא נענש סיחון אלא שלא הניח את ישראל לעבור בגבולו. מה שכל המפרשים שם יקשו, זה כי הם חשבו שהעונש היה על זה שהוא לא העביר את עם ישראל, שלא נתן להם לעבור בגבולו. ואמרו, איך הנשוב? הוא מוכרח, כי יקשה השם את רוחו ואימץ את לבבו. כמו שחשבו רבים שלא נענש פרעה ועמו, אלא מפני שלא שלחו ישראל מארצם. ואין העניין כן אלא כמו שבעמו. זה היה עונש על חטאים אחרים. רבר השם יתברך על ידי ישעיה הנביא, שהוא יתברך יעניש קצת המורדים, שימנע מהם התשובה ולא יעזוב הבחירה בידם, כן? ולא ייתן להם לבחור. באומרו השמן לב העם הזה ואוזניו אכבד ועיניו השע, פן יראה ועינה ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין ושב ורפע לו. הנה גם שם רואים שהקדוש ברוך הוא מונע את הבחירה מקצת המורדים. וזה הדבר פשוט ואין צורך לפרש, אבל הוא מפתח למעולים רבים, מסביר הרבה הרבה מקומות. ועל זה העיקר הולכים דברי אליהו זכור לטוב, באמרו על הכופרים מאנשי דורו, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. כך אומר לקדוש ברוך הוא. רצונו לומר, כאשר חטאו ברצונם, המורדים חטאו ברצונם, היה עונשם עליהם מאיתך, שתסב ליבם אחורנית מדרך התשובה, ולא תניח להם הבחירה, ולא רצו להניח החטאו. לכן הם לא רצו לעזוב את החטאו. והתמידו מפני זה על כפירתם, ואומרו, חבור עצבים, עצבים אפרים, הנח לו. מה הכוונה? רצונו לומר, שהוא מתחבר אל העצבים בבחירתו ואוהב אותם. אז מה העונש שלו? עונשהו שיונח על אהבתם, וזה עניין הנח לו. זהו מן הפירושים הטובים למי שיבין דקות העניינים. זה מעניין. בחז"ל כתוב הפוך. חבור עצבים אפרים הנח לו. זאת אומרת שאפילו בזמן שאפרים עובד עבודה זרה עצבים, אבל אם הוא חבור, אם יש חיבור באפרים, זה עם ישראל, אם יש חיבור, אז הנח לו. אז הקדוש ברוך הוא מניח לו. בגלל האחדות שיש. הרמב״ם מפרש את זה בדיוק הפוך. הנח לו הכוונה היא בתור עונש. חבור עצבים אפרים, בגלל שאפרים מחובר לעבודה זרה. לכן הנח לו, מה העונש שלו? העונש שלו הוא שהנח לו, הקדוש ברוך הוא מניח אותו, משאיר אותו בבחירה שלו בעצבים, בעבודה זרה. מונע ממנו את התשובה. אמנם אמר ישעיה הנביא עליו השלום שאמר, למה תטענו השם מדרכיך, תקשיחנו מיראתך? זאת עוד קושיה. הנה אתם רואים, הקדוש ברוך הוא מונע את הבחירה. כן? תטענו השם מדרכיך, תקשיח ליבנו מיראתך. הקדוש ברוך הוא עושה לנו לב קשוח, לב קשה, שלא חוזר בתשובה. וישעיהו הנביא בא בקושייה, בא בטענה. למה תטענו השם מדרכיך? אם זה היה בתור עונש, אז ישעיהו לא היה שואל שום דבר. נכון? אז משמע מכאן שהקדוש ברוך הוא מונע את הבחירה, אפילו בלי שזה עונש. אז איך מסבירים את זה? אומר הרמב״ם, אינו מזה העניין כלל ואינו נתלה בדבר ממנו. זה לא קשור, זה עניין אחר לגמרי. ואומנם עניין אילו הדברים כפי שבא לפניו ולאחריו. כלומר, את הפסוק הזה אתה צריך להבין לפי הפסוקים שלפניכם ולפי הפסוקים שאחריכם. שהנביא הוא היה מתרעם על גלותינו וגירותינו והפסק ממשלתנו ותגבור את האומות עלינו. ישעיהו מתלונן על הגלות, על זה שעם ישראל נמצאים תחת שלטון הגויים ואין ממשלה יהודית. ואמר על זה דרך תפילה. השם אלוקי ישראל, כשיראו ישראל תגבור את הכופרים, כשעם ישראל יראו שהכופרים, הגויים, הם אלה ששולטים ומתגברים, יטעו מדרך האמת ויטעה ליבם מיראתך. זה יביא אותם לטעות מדרך האמת. וכאילו היית אתה הסיבה לסחלים האלה לצאת מדרך האמת. אתם מבינים? לא שבאמת הסיבה לכפירה זה הקדוש ברוך הוא. לא. הסיבה היא בגלל שעם ישראל רואים שמי ששולט זה הכופרים. רואים את הנוצרים שולטים, אומרים, סימן שהם אלה, סימן שהנצרות היא הנכונה. בזה הרי הם נפנפו כל השנים. זה מה שהם טענו. אז ישעיהו אומר, ריבונו של עולם, אתה נותן לנוצרים האלה, לכופרים האלה, להשתלט על העולם. יוצא שבגרמה אתה גורם לזה שעם ישראל טועים מהדרך האמיתית. זה הכוונה, למה תטעינו השם מדרכיך? בדרך עקיפה, אבל לא הכוונה שהקדוש ברוך הוא שלל את הבחירה. כמו שאמר משה רבנו עליו השלום, ואמרו הגויים אשר שמעו את שמחה לאמור, מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה וכו'. ומפני זה אמר אחר זה, שוב למען עבדיך שבטי נחלתך, ישעיהו אחרי זה אומר, כן? רצונו לומר, עד שלא יהיה בעניין חילול שמך הגדול. וכמו שבר ביטרי עשה, מאמר הנמשכים אחר אמת, המנוצחים מן עובדי כוכבים בזמן הגלות, אותם עובדי השם שמושפלים תחת הגויים, אשר מספר דבריהם, כל עושה רע טוב בעיני השם ובהם הוא חפץ, או איה אלוהי המשפט. זה הטענה שלהם. כל מי שעושה רע טוב בעיני השם. הוא מצליח, הוא מצליח. ובהם הוא חפץ, באותם אלה שעושים רע. או איה אלוהי המשפט, אז איפה, לאיפה נעלם המשפט של הקדוש ברוך הוא? וסיפר מדבריהם המובן מאורך הגלות, אמרתם שב עבוד אלוקים, ומבצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו כדורנית מפני השם צבקות. ועתה אנחנו מאשרים זידים. והבטיחנו שם שהוא יתברך עתיד לבאר האמת, ואמר בזה, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים ובין אשר לא עבדו. זאת אומרת, באמת בזמן הגלות, כל הפסוקים האלה שקראנו עכשיו, זה התלונות של עובדי השם בזמן הגלות. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נותן לעולם להתנהל בצורה כזאת? שהרשעים, הכופרים, הם אלה ששולטים בעולם, ועובדי השם נמצאים למטה. איך יכול להיות כזה מן דבר? וזה גורם לחילול השם עצום, זה גורם לכפירה עצומה, זה גורם לזה שעם ישראל טועים אחרי הזה. זה הכוונה. הקדוש ברוך הוא אומר, אל תדאג. יש, זה בינתיים, אבל בסוף זה יתברר, האמת יתברר, בסוף זה יקרה. בסדר? ברור? עד כאן הדברים ברורים? יש? אוקיי, טוב. אלו הפסוקים המסופקים בתורה ובמקרא, שיראה מהם שהשם יתברך יכריח על העבירות, כן, ישלול את הבחירה, והנה בארנו עניינם בלא ספק, והוא ביור אמיתי עם טוב התבוננות. ונשארנו על שורשינו, אנחנו חוזרים בחזרה לשורש, שברשות האדם היא המצווה והעבירה, והוא הבוחר בפעולותיהן, מה שירצה לעשותו יעשה, ומה שלא ירצה לעשותו לא יעשה, רק אם יענישהו, השם יתברך על חטאו, שיבטל רצונו, כמו שבארנו, הדרך היחידה שהבחירה תתבטל, זה בתור עונש, ושקניין המעלות והפחיתות בידו, ומפני זה צריך לו שידל לקנות לנפשו המעלות שאין לו מאיר זולתו שיראו עליהן. אם יש לך בחירה, אז תקנה את המעלות. והוא אומרם במוסרי זאת המסכת, כלומר במסכת אבות, אם אין אני לי, מי לי. אם אתה מבין שהבחירה בידיים שלך, אז אם אתה לא תעשה את זה, אז מי יעשה את זה? בידיים שלך. ולא נשאר לי מזה העניין אלא דבר אחד שצריך לדבר בו מעט עד שתשלם כוונת זה הפרק. ואף על פי שלא היה בדעתי לדבר בו כלל, אבל הצורך הביא אני אל זה. אז זה מה שנקרא הנספח. והוא ידיעת השם יתברך העתידות, שהיא הטענה אשר יטענו עלינו בה חושבים שהאדם מוכרח על המצווה ועל העבירה, ושכל פעולות האדם אין לו בחירה בהן, אחר שבחירתו תלויה בבחירת האלוקים. כן, כל אותם אלה שטוענים שאין לאדם בחירה, מאיפה זה הגיע? ואשר גרם לזאת האמונה, מה גרם לאנשים להאמין שאין לאדם בחירה? הוא שישאל השואל, זה האיש ידע בו הבורא מי יהיה צדיק או רשע או לא ידע? כן? הקדוש ברוך הוא ידע שאני יהיה צדיק או רשע או שהוא לא ידע? ואם תאמר ידע, יתחייב מזה שיהיה מוכרח על העניין ההוא אשר ידעו השם יתברך תרם היותו. נכון? אם הקדוש ברוך הוא ידע מזה, אז זאת אומרת שאני מוכרח לעשות את הדברים האלה, כי אחרת איך הקדוש ברוך הוא ידע את מה יש לי בחירה אם כן או לא? או תהיה ידיעתו בלתי אמיתית? ואם תאמר שלא ידם קודם, תחייבו מזה הרחקות עצומות ויהרסו חומות נשגבות בעניין הדת. זאת אומרת, מה נפשך? אנחנו בין הפטיש לסדן. אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא ידע שאני אהיה צדיק, אז זאת אומרת שאין לי בחירה, כי הקדוש ברוך הוא ידע כבר מלכתחילה שאני אהיה צדיק. אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא לא ידע שאני אהיה צדיק, אז היום ונורא לחשוב על זה. אז הקדוש ברוך הוא לא ידע את הכל. זה נורא. לכן שמע ממני מה שאומר לך והסתכל בו מאוד, כי הוא האמת בלא ספק. וואו, נעשה מעט הקטע. טוב? נעשה מעט. וזה, כבר התבאר בחוכמת האלוקות רצוני לומר מה שאחר הטבע. שהשם יתברך אינו יודע במדע ולא חי בחיים עד שיהיה הוא והמדע שני דברים כאדם וידיעתו. זה קטע צריך להרחיב בו, אבל נגיד אותו מהר. שהאדם בלתי המדע והמדע בלתי האדם. וכיוון שכן הוא הם שני דברים. ואילו היה השם יתברך יודע במדע, היה מתחייב מזה הריבוי והיו הנמצאים הקדמונים רבים. דיינו, השם יתברך והמדע אשר בו ידע והחיים אשר בהם הוא חי והיכולת אשר בה יכול. וכן כל תאריו יתברך. ואומנם זכרתי לך תחילה טענה קרובה וקלה להבין אותה ולהשכילה להמון, כי הטענות והראיות אשר התירו זה הספק הן חזקות מאוד ומופתיות אמיתיות. והתבאר שהוא יתברך שמו תאריו ותאריו הוא, עד שיאמר עליו שהוא המדע והוא היודע והוא הידוע והוא החי והוא החיים, הוא הממשיך לעצמו החיים וכן שאר התארים. ואילו העניינים קשים ולא תקווה להבינם הבנה שלמה משתי שורות או שלוש מדבריי. ואומנם יעלה בידך מהם סיפור דברים בלבד. מה בעצם הרמב״ם רוצה להגיד? אני ברשותכם, אני מדלג טיפה, בסדר? ממש טיפה, לסוף עמוד ריש חף א', וראוי מפני זה שלא נדע גם כן דעתו ושלא תחילהו דעתנו כלל, אחר שהוא דעתו ודעתו הוא, וזה עניין נפלא מאוד, והוא אשר נבצרה מהם אמיתותו. קיצור, מה הרמב״ם כזה דבר? כשאתה שואל אם הקדוש ברוך הוא יודע או לא יודע, אתה משתמש במושגים של יודע אצל בני אדם. כן? אבל כשאנחנו מדברים על יודע אצל הקדוש ברוך הוא, היודע הזה הוא יודע אחר לגמרי. מה זה היודע הזה? אומר הרמב״ם, אני לא יודע. אני לא יודע מה זה היודע הזה. אבל אני יודע שהוא ודעתו זה אחד. כן? זה לא שהוא זה דבר אחד והידיעה שלו זה דבר אחר וכן הלאה וכן הלאה. אצלנו זה באמת דברים שונים. אני זה דבר אחד והידיעה שאני יודע זה דבר נוסף, והחיים שאני חי זה דבר שלישי וכן הלאה. אצל הקדוש ברוך הוא ודעתו זה אחד. לכן אומר הרמב״ם, השאלה לא מתחילה. השאלה לא מתחילה כי אנחנו משתמשים במושגים שאולי הם נשמעים אותו דבר, אבל הם מושגים אחרים לגמרי. אז מה זה אומר? זה אומר שבידיעה של ריבונו של עולם שייך כזה מין דבר, שהקדוש ברוך הוא יודע את מה שיקרה, ועם כל זה יש לי את הבחירה. אתה שואל איך זה קורה? לא יודע. לא יודע, כי כל מה שאני יודע זה רק לפי מושגים של בני אדם. אבל כיוון שהוא ודעתו זה דבר אחד, אז דעתו זה משהו אחר. אם אתה תבין את הדעה שלו, אם תתפוס את הדעה שלו, פירוש הדבר הוא שתפסת אותו. וזה הרי אתה יודע שאתה לא יכול לתפוס, נכון? בסדר? זה הנקודה. אוקיי? טוב, אז לא הספק מי ימור. יש פה מניין כבר? יש מניין? אוקיי. אז את הסיום עצמו מילולית כבר תגמרו. אמרנו את זה מהר, אחרי התפילה בעזרת השם נדבר שתי דקות, בסדר? שכוח.